חודש טוב ומבורך יהי רצון עלינו ועל כל ישראל, והקדוש ברוך הוא יפר עצת כל הרשעים שרוצים לסגור את הישיבות ולחלן, לעשות אותנו חילונים חס ושלום. זו המטרה העיקרית שלהם ולא דבר אחר. השם יפר עצתם ויקלקל מחשבותם. עוד פעם אתה פה? הגמרא במסכת בבא מציעה בדף פה, אמר רב יהודה אמר רב, מי דכתיב מי האיש החכם ויבן זאת, ואשר פי אדוני דיבר ויגידה. דבר זה על מה עבדה הארץ? ככה נביא ירמיה שואל, אומר מי האיש החכם? זה חכם. דבר זה נשאל לחכמים ולא פרשו. למה נחרבה ארץ ישראל? למה נחרב את המקדש? למה התפזרו ישראל בגלות? למה עדיין אנחנו בגלות? נשאל החכמים, לא ידעו לענות. נשאל הנביאים. נביאים? והקדוש ברוך הוא מגלה לו מה שמגלה לו. לא תמיד את הכל, אבל נביא צריך לדעת, ולא פרשו. עד שהקדוש ברוך הוא פרשה בעצמו. הוא הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר, שנאמר ויאמר אדוני על עוזבם את תורתי, שעזבו את התורה. האמת הגמרא מקשה, לא, הגמרא לא ויתרה. מה עזבו את התורה? היו שם גדולי עולם, אתה יודע מי היה בבית ראשון? דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, אלה הצעירים, הילדים שבהם. אנשי כנסת הגדולה כולם, ענקים שבענקים, והיו שם הנביאים, חגי, זכריה ומלאכי, עזרא סופר, 120 גדולי עולם. הרי הוא הגלה את החרש והמסגר. מה זה חרש ומסגר? כשהם היו פותחים לא היה דבר שעומד נגדם. היו יותר מהתנאים, עוד לפני התנאים אלה היו. והיה מסגר, כשהם פותחים פיהם, כולם סוגרים. אין דבר בתורה שלא היו יודעים. אז איך אומר עוזבם את תורתי? מה עוזבם את תורתי? האמת שהמפרשים התחבטו בזה הרבה. כל אחד פרש לפי דרכו. מרן אמרה שלא ברכו בתורה תחילה בראש. הר"ן, עליו השלום, רבנו ניסים גאון כותב, שהסיבה היא הייתה שלא למדו תורה ממעמקי הלב. תורה צריך לדעת, וזה הדבר שנחלש לנו. תדעו רבותיי, אם נגזרה גזרה כזאת, העיזו אנשים שקוראים לעצמם יהודים, לגזור גזרה כזאת על עם ישראל, שזה חילול השם נורא והיום, שאין דבר כזה בהיסטוריה. אותה היה ולאורך ההיסטוריה, זה רק הרומאים עשו. שמי שילמד תורה, ישימו אותו בכלא ויהרגו אותו. ככה עשו לרבי חנה בן תרדיון. ככה עשו לרבי עקיבא. ככה עשו לרבי חנינה בן תרדיון, ששרפו אותו עם ספר תורה. ככה עשו לכל מי שהיה מלמד תורה, הרגו אותו. רבי יהודה בן בבא, מסכן, שהוא ביום שישי שמח את התלמידים, חמישה, ובאו הרומאים ורצחו אותו באותו מקום, בין אושה לשפרעם, עד היום הקבר שלו נמצא שם. והוא אמר לתלמידים שלו, אתם צעירים תברחו, הוא זקן, אז מה שיהיה איתו מה שיהיה, מסר נפש. אז תמיד מסרו נפש על התורה, איך קרה דבר כזה? אז אומר שהקדוש ברוך הוא יודע מעמקי הלב. לא מספיק ללמוד תורה. צריך ללמוד תורה במסירות נפש. צריך ללמוד תורה מאהבה. צריך ללמוד תורה להבין, לדעת, שזה החיים העיקריים שלנו. שאם אין תורה, אין עם ישראל. חס ושלום. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו חיים עם כופרים. זה שתדעו. אלה הם יותר גרועים מהריות, דובים ונמרים. אני לא באתי לגנות אותם, אבל באתי רק להזהיר מפניהם. כי אם לא נזהר מפניהם, נגרר אחריהם. וסכנה קיומית מספר אחת. ויש איזה ראיות, נביא לכם ראיות מהמקורות, זה לא, אני לא מדבר באוויר. ראיות מהמקורות יש לנו. שאם אין תורה, אין שום דבר. אז הר"ן אומר, שכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע מחשבות הלב ואת המעמקים של האדם, וראה הקדוש ברוך הוא שהם לא לומדים תורה לשמה, ולא בכוונה שהוא נתן את התורה, לכן החריב את בית המקדש ופיזר אותם, עד היום אנחנו מפוזרים. כלומר, עדיין לא תיקנו את הדבר הזה. ובירושלמי, במסכת חגיגה, פרק א', שם אמר רבי שמעון בר יוחאי מאמר מפחיד. אם ראית עיירות בארץ ישראל שנתלשו ונעקרו ממקומם, זאת אומרת, אם ראית שנחרבו ערים או יישובים בארץ ישראל, דע על שלא החזיקו בלומדי תורה ולא החזיקו בתלמודי תורה. זאת אומרת, זה סכנה של קיום של עם ישראל, זה לא דבר של מה בכך. וכבר היה לנו, היה אלה עם מחסמן, הגויים שנמצאים בצפון. עד היום יש 100,000 טילים מכוונים על כל הערים של ישראל. זה הכל הנשק הכי משוכלל של האיראנים ושל הרוסים נמצא היום בלבנון. זה מה שאתה שומע מדי פעם, מפציצים, זה ככה, זורקים כמה סוכריות, מגרדים להם שם את הקיר. ובעזה אותו דבר. מה, אנחנו, לולא השם שהיה לנו, אז היה חיים בלעונו. מה שומר עלינו? התורה הקדושה. מה הם שומרים עלינו? מה יש להם שם? שהיה במלחמת המפרץ, היה שם הטיל הזה, איך קראו לו? לא, מה שהם הביאו פה, או פטריות, הבנת? זה שם גם יומרני כזה. ועכשיו יש להם זה, נו, איך זה נקרא? המערכת הזאת, נו. או כיפת ברזל, שישים קודם כיפה מבד על הראש, נראה אותו. הבנת? אז הם עושים לנו, זה תשובה, זה צחוק. זה בשביל להרגיע את התושבים שאנחנו עושים משהו. אין לנו תשובה להם. אם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומר. אז אומר אחרי זה מה הוא אומר, מביא אחר כך מעשה, מעשה ברבנו הקדוש. זה ירושלמי, אני קורא לכם מסכת חגיגה. שרבנו הקדוש הלך, איתו היו רבי חייא, לתלמידו המובהק, רבי חייא רבה, וגם רבי עמא ורבי עשה. הם היו שני אחים כהנים חשובים בארץ ישראל, כך הגמרא אומרת. הם מילאו את מקומו של רבי יוחנן אחרי פטירתו, והם היו ראשי הישיבות של טבריה. אבל זה היה כנראה עדיין בחיי רבי יוחנן, כי רבנו הקדוש היה בזמן רבי יוחנן, יוחנן האמורה. ואז הלכו לעבור בערים. רבנו הקדוש נשיא של ישראל, מה עושה נשיא? לא שותה קוקטייל עם ראש ממשלת גרמניה, וכל היום יש סעודות זה וקשקושים וקשקש, וחולם על מזרח תיכון חדש. זה המזרח תיכון חדש, הבנת? מזרח השמש ובא השמש. קיצור, רבנו הקדוש היה מקטט רגליים מיישוב ליישוב. לקח איתו שלושה גדולי עולם. רבי חייא, אתה יודע מי זה רבי חייא? מה הגמרא אומרת עליו? שאמר ריש לקיש, היה מציין מערתא דרבנן. אמר לו, לכל שיש כל לילה הם עולים, הנשמות של המתים עולים למעלה. בכולי הוא מצית להסתכולי בהו. בכולם אתה יכול לראות מתי שהם עולים. לבר מגוערקה דרבי חייא, דלא מצית להסתכולי בה. אבל כשרבי חייא יעלה, אתה לא תוכל להסתכל. אמר לו, למה? אמר, פני שבועו לי מהתורה בישראל, הוא היה מלמד תינוקות של בית רבן בכל הערים. אז הוא אמר, הכך, למצית, לא יכולתי לסבול, בשעה שעלתה נשמתו של רבי חייא, הצצתי. ובאו טרבותי תדנורה, שתי גחלים של אש, וסימו לו את העיניים. ולמחרת הלך לקבר של רבי חייא, שם בטבריה, ובכה ואמר, מתניתה דמור מתננן. מאמר דמור גרסנן, אני אומר את היישובים, אני כל יום מזכיר את התורה שלך, את מה שאמרת, ואני מפרש אותה. ויש קושיות על הדברים שלך, אני מיישב. אז בבקשה, ואחר כך התרפא, אבל עדיין היו העיניים שלו אדומות, הוא שאל אותו, בא לבית המדרש, כולם שאלו אותו, מה קרה, מה העיניים משונות יש לך? אז סיפר להם, אומר, תגיד, אני צריך להגיד תודה שאני רואה, כך וכך היה. אז הוא רבי חייו הולך יחד עם רבנו הקדוש, ואיתם עוד שניים, רבי עמה ורבי עשה, שלושתם הולכים ביחד, והלכו לאיזה לבקר, מה זה שלושתם? שלושת התלמידים, ברבנו הקדוש הוא ארבע, הגיעו לעיר עיר, הכנסו לאיזה עיר אחת, שאלו אותם, יש לכם ספר תורה? אמרו להם, לא! ותחניבנה שם איזה קיבוץ, שאלו אותם, יש לכם ספר תורה? אמרו, לא. שאלו אותם, יש לכם תלמיד חכם? רב פה? אמרו, לא. אמרו להו, הייתו לנו נטורי קרתא, תביאו לנו את שומרי העיר. איפה שומרי העיר שלכם? הלכו, אומרת הגמרא, שהם הביאו, הנהו סנטורי, מה זה סנטורי? אלה, נו, זה בא מרוסיה, מאבטחים. מאבטחים. הביאו להם מאבטחים. אמרו, אלה השומרים של העיר, יש להם רובים, מסתובבים כמו עכשיו באוקראינה. אז אמר להם רבנו הקדוש, הללו נטורי קרתא, הללו חרובי קרתא. אתם קוראים להם שומרי העיר? מה אתם חושבים שאלה שומרים את העיר? אלה מחריבים את העיר. שנאמר, אם אדוני לא ישמור עיר, שב שקט שומר. אז אין לנו רק את התורה הקדושה. אם אין תורה, חס ושלום, חפץ חיים כתב כמה ספרים. אחד מהספרים שלו, תורת הבית. כך קרא לו. הוא כותב שם, תדע, שאני פלא גדול יש לי בעיניי. אומר, אם בן אדם אי פעם הציל איזה מישהו שהלך לטבוע, או רופא גדול שהיה לו איזה חולה אנוס, שכבר התייאשו ממנו, והרופא הזה הציל אותו, איזה רעש יש בכל העולם. האיש הזה יזכור את זה לעולמי עד. אני הצלתי, הייתי יום אחד, הוא אומר, אני הלכתי בחוף של נתניה, ומישהו הלך לטבוע, והוצאתי אותו ברגע האחרון, מהר, או איזה פרמדריק של מדה, או הצולה, יבוא ויאמר, היה מישהו שכבר היה במצב של, איך זה נקרא? מוות קליני, בדיוק. מוות קליני. יש הרבה אנשים שהם עם מוות קליני, לראות אותם ברחוב, לא לומדים תורה ולא, זה מוות קליני אמיתי. נכון, מוישה? אז בקיצור, הוא ויציל אותו, כל חייו יזכור את זה. והוא גם יזכור לו, אתה הצלת את חיי, הנה האיש שיציל אותי. וזה קורה לפעמים בבתי חולים, מישהו עובר איזה השתלה, איזה משהו, אז אחר כך הוא מודה לו, ואני רוצה מאוד, הוא מטלפן לרדיו, ומי שיודע איפה הרופא הזה, מי שיודע איפה האחות הזאת, אני חייב להם את חיי. אומר החפץ חיים, נו, אז זה נכון, זה נקרא דבר שמקיים נפש מישראל, אומר, ואני לא מזלזל בזה, חס ושלום. אומר, תדע שכל אחד ואחד מאיתנו, שומע, כל אחד מאיתנו, שיושב ועוסק בתורה, וכל רגע שאתה עוסק בתורה, אתה מציל את כל העולם ממוות. כי אם לא היית עוסק בתורה, מי יודע מה היה קורה? כי הפסוק אומר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז תדע מה, כמה נפשות אדם יכול להציל, שהוא מציל אותם בפועל, על ידי שעומד ועוסק בתורה. ועוד פסוק מפורש, עומדות היו רגלינו, בשערי ירושלים. שואלת הגמרא, מה התכוון דוד המלך בפסוק הזה? בא דוד המלך לומר, עומדות היו רגלינו במלחמה, הרי דוד המלך כל ימיו היה מלחמות. גמרא מסכת ברכות אומרת, שאף לילה לא ראה חלום שקט. אף פעם לא ראה חלום טוב. רק חלומות רעים. בואי אליים, יריות, טנקים, מטוסים, משהו. אז לא ראו כלום. מה קרה? היה כל הזמן מלחמות. והוא דוד המלך מעיד, הוא אומר, אתם יודעים, היה לו נשק, היה לו צבא, בטח, הוא יצא לקרב. אבל עומדות שהתביישו להם אלה הרשעים, יש שם, תמיד תדעו, מוכרח להיות, איך אמר הפסוק, והידיים ידי עשיו? מוכרח להיות אחד מצדנו שהוא משתף פעולה עם הרשעים. וצערנו, תדעו שהגזרה הזאת, אני אתמול בלילה היה אצלי בבית אספה של כמה רבנים ועסקנים, ומה שעלה שם על השולחן, התוכניות שלהם, תוכניות נוראות, תוכניות זדוניות ביותר. והם רוצים פשוט לעקור את הדת, ולהשאיר רק קבוצה מצומצמת של 5,000 שומרי מצוות. וגם זה הם יובילו אותם. ככה הם חושבים שהם עושים. אבל זה לא יעלה בידם. לא יעלה בידם. התוכנית שלהם בתוך 3 שנים, חס ושלום, לחסל את הציבור החרדי. והם לא התביישו, אחד מהם דיבר היום בבוקר ואמר שכבר בירושלים עברו את ה-40% ערבים וחרדים. ומה יהיה בעוד שנה, שנתיים? אז הם הופכים להיות רוב, וזה לא ייתכן. לכן הם רוצים לחסום את זה. אז זו התוכנית שלהם. אבל הקדוש ברוך הוא, עליך ברית יכולותו, מי שהציל אותנו מפרעו, מי שהציל אותנו מעמלק, מי שהציל אותנו מהמן הרשע, מהחמניג'אד, ומכל אלה למיניהם, וסדאם חוסיין, הוא יציל אותנו גם מהם. לא צריך לפחד, אנחנו לא חוששים, אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו כנראה חלשים, אני אומר את זה על עצמי, חלשים בלימוד תורה, ולכן באה עלינו הרעה הזאת, כי הקדוש ברוך הוא בא בתביעה אלינו להתחזק, ולכן צריך לפקוח עיניים ולא להימשך אחריהם. אני אומר, יש משתפי פעולה איתם. הוא אומר לך, דוד המלך נלחם. הוא קורא לעצמו רב. זה ערב רב. הוא אומר, דוד המלך גם יצא למלחמה. רשע מרושע, אתה מדמה דוד המלך לקצין שנמצא שם איתך? לא שבאתי לקטרג על מישהו. הוא אומר לי, שאול המלך נלחם. ועוד בכל הדורות היה להם צבא, יהושע בן נון, ועוד ועוד ועוד. זה יהושע בן נון? זה דוד המלך? שמרה נפשי כחסיד אני, בחצות לילה היה קם, חצות לילה קום להודות לך על משפטי צדקך. ואיפה הגמרא שאומרת בפרשת מטות, 1,000 למטה, 1,000 למטה, על כל 1,000 שמשה רבנו הוציא למלחמת מדיין, לקח 1,000 מאותו מטה, שיב אותם ללמוד בבית המדרש, לשמור עליהם. וכך עשה ל-12 מטות ישראל. הוא אומר לי, דוד המלך, זה חיילות של בית דוד, אתה יודע, חיילות של בית דוד, לא היה להם רבב של אבון. וכולם היו חוזרים שלמים. אתה יודע מה קורה? אני לא רוצה לזה, אבל אני לא יודע איפה הציבור החרדי, למה לא משיב להם תשובה ניצחת. אפשר לאכול בחנות שמה של הצבא. אני אמר לי אתמול קצין, היה אצלי בבית קצין, הוא אמר לי, תשמע הרב, יש שמה מחוות שהיא חלבית ומתגנים, שמים בפיצות הכל. אומר בא מפקד והחליט, הוא הביא איזה ארנבת שהוא שחט אותה ושם את הבשר, אומר, אני רוצה לראות מי ידבר. נו, הנה. וזה כך על ימין ועל שמאל. אתה יודע שהם הביאו את המסמך של מכירת חמץ. אני רמזתי על זה ביום שישי ברדיו, לא רציתי לחשוף מקורות מידע, אבל מסמך של מכירת חמץ שהגיע על ידי הרבנים הראשיים וידידי רבי יצחק יוסף שיחיה, ראה את זה ואמר, מה עם זה? ראינו את המסמך הזה, הוא נגד ההלכה, לא תופס, לא תקף, לא מבחינה הלכתית, אין בו לא תורת הקניינים, לא שום דבר. וניסחו להם מסמך חדש, והם לא רוצים לקיים אותו. זאת אומרת, מכירת חמץ היא לא תקפה, לא לפי ההלכה, ולא לפי זה. ואתם רוצים להכשיל את כל עם ישראל, את כל אלה שמשרתים שם בצבא, ובשביל זה, לאכול לחמץ שעבר עליו הפסח, ואחרי זה, מה עם הפריצות שיש שם? מה עם ניבולי הפה שיש שם? מה עם שמירת שבת? האם אפשר, אני יכול לשמור שבת שם? אני הראשון, הייתי הולך עכשיו להתגייס. אתם תגידו לנו מה מצווה, מה לא מצווה? עכשיו, ובאים אלה הרבנים עם החורים בראש, ומבלבלים את המוח, ומבזים ומאפרים באפר. אין להם לא עבודה זרה, לא גילוי עריות, לא שפיכות דמים. כל 10 הדיברות שלהם זה צהל, 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 צהל וצהל. ארץ ישראל וצהל, ארץ ישראל וצהל. זה התורה? זה שמר עלינו כל שנות הגלות? זה היה לאברהם אבינו? איך אנחנו נעמוד מול אברהם, יצחק ויעקב? מה נענה להם? מה נאמר להם? לכן צריך האדם לדעת, אני אומר את זה לנו, הציבור הספרדי שלנו, חלש. חלש. ומתפתים לפעמים בכל מיני תעמולות, בכל מיני דיבורים, וצריך לדעת שזה זה שקר של השקר. שמה לעשות? אז זה אומר החפץ חיים, אכן תדע כמה צריך להיזהר. אומר רבי חיים פלאצ'י, עכשיו אומר, רבי חיים פלאצ'י יש לו בספרו כף החיים, הוא היה לפני כף החיים, סופר הידוע. כותב, ידוע שהגמרא אומרת, כל שאפשר לו ללמוד ולא לומד, הקדוש ברוך הוא בוכה עליו כל יום. כל שאפשר לו ללמוד ולא לומד. והגמרא אומרת שאם אדם לא לומד תורה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא עליו איסורים מכוערים. זאת אומרת, איסורים רע, קשים. ותנא דבי אליהו אומר שמה, שתדע שאם חס ושלום, יש בטלנים, הקדוש ברוך הוא רוצה להחריף את העולם. ואז עומד ורואה שיש כמה שעוסקים בתורה, ובזכותם הקדוש ברוך הוא מרחם על העולם. ואומר אחרי זה, אומר, תדע שבספר חסידים כתב, שאם אדם לומד והפסיק אפילו באמצע הלימוד, הפסיק לרגע באמצע הלימוד, מפסיד את כל השכר שלו, שיש קיבל על הלימוד תורה הזה. כיוון שהוא מראה, שהלימוד תורה לא חשוב לו, הוא מפסיק באמצע הלימוד תורה, בשביל איזה שטות, בשביל איזה משחק, בשביל איזה עניין של צחוק, עניין של מה בכך. אז מפסיד את שכרו, חס ושלום. ועוד הוא כותב בתוספת חיים, רבי חיים פלאצ'י, אומר תדע, שלכן צריך להיזהר מאוד, שאדם אומר לשם ייחוד. הרבה פעמים, אדם אומר למשל לשם ייחוד במנחה, אומר לשם ייחוד, ואחרי זה בא מישהו מדבר איתו, הוא מדבר איתו, אומר זה נקרא נרגן מפריד אלוף. יותר טוב שלא יגיד לשם ייחוד, או אלה שאומרים לשם ייחוד לפני לימוד תורה. הוא יודע שבאמצע הלימוד הוא ידבר, אז אוי ואבוי, לא, הרי זה מקצץ בנטיעות. והשם ישמור כה, בכל הצרות שיש בעולם, הוא אומר, זה בגדלו. אז לכן צריך להיזהר מאוד. זה לא פשוט. כי הלימוד תורה הוא הדבר שמחזיק. יש למערית, רבי יוסף טרני, המערית היה בדור של מרן, אביו המבית. המבית היה רבי משה בן יוסף טרני, אב בדין של צפת בזמן מרן 40 שנה, נפטר בשנת שין מם. כתבו עליו משה עלה אל האלוהים, הוא שמו משה היי שין מם, זה השנה שהוא נפטר. בנו, הוא היה בר פלוגתא דמרן, שהוא מלחמה גדולה על עניין של מעשרות, עם גוי מפקיע דין מעשר בארץ ישראל או לא, הוא ומרן היה ביניהם מסע, אבל היו אהובים בנפש. אחרי שנפטר המבית, בנו, רבי יוסף טרני, היה גאון עצום, חריף מאוד. הוא כתב שוט המהרית, כך זה נקרא. שם בסימן קוף הוא כותב בעצמו בסימן קוף, שם בשוט מהרית, אומר, דע, שבזוהר כמה חמור מאוד לימוד תורה. שבזוהר הקדוש מובא, שהיה אחד נגן מיוחד במינו. נגן מיוחד במינו. לא היה כמו. יודע לנגן מנגינות הכי יפות בעולם. חכם גדול במוסיקה, ויודע לעבור מנגינה לנגינה, ממקם למקם, מסולם לסולם, והכל עושה את זה באיזה אומנות. אבל הוא היה איש נבער, ואדם, פרא אדם, היה מלכלך את פיו, כלל, מבזב, וצוחק. אבל מה היה? המלך היה אוהב נגינה, היה מזמין אותו אליו כמעט כל ערב. הוא יושב ליד המלך, אומר לו, תעשה לי את השיר הזה, תעשה מקום הזה, מנגן לו. והיו באים למלך בתלונות, בצועקים, אדוני, זה האיש הזה, רע, מסורה, מכה אנשים, מלכלך את הפה שלו, מקלל, מבזה, ושותק. יום אחד, הטיפש הזה, הנגן, הלך בשוק, כך אומר הזוהר, והשתקר. השתקר, כבר לא הרגיש מה הוא עושה, השתגע, השתגע, הרים יד על מישהו, הוא התעצבן, לא חשב הרבה, עם החרב שלו, גדע לו את ידו. עכשיו בא למלך, אמר, עכשיו תתלו אותו על העץ. אמר לו, למה? מה קרה? מה עשיתי? מה הוא קטע לו את היד? עוד אתה אומר, תשמע, היה עליך קופה של שרצים. חבילות, חבילות של עוונות. אז אני הרחתי אפי איתך, כי אתה היית מועיל, מנגן. עכשיו אתה לא שווה כלום, אתה לא מנגן, עכשיו מגלגל עליך את הכל. אומר הזוהר הקדוש ככה זה גם, שאדם לומד תורה, ועושה פה ושם עוונות, לא שחס ושלום, בזדון, או משתמש בזה כשרבית לעשות עבירות. נכשל. אז הקדוש ברוך הוא מעריך פה איתו, אומר סוף סוף הוא לומד תורה, הוא עושה לי עונג, עושה לי שמחה, עושה לי הנאה. אבל אם הוא מפסיק ללמוד תורה, מיד כל האיסורים באים עליו. אז זה שאל הרב חידה. מה אומרת? אם רואה אדם שאיסורים ממשמשים ובאים עליו, יעסוק בתורה. מיד פשוש מעשה ויעסוק בתורה. מה זה איסורים ממשמשים ובאים עליו? מה? מודעים לו בשמיים שבעוד שבוע מס הכנסה יתפוס אותו, ומודעים לו בשמיים שבעוד שבועיים הוא מקבל מחלה זו וזו, ומודעים לו בשמיים בעוד חודש יהיה תאונה. מה זה רואה אדם שמשמשים? מה זה ממשמשים? אז אומר, הגאון חידה עליו השלום, דע שהגמרא אומרת, אין הקדוש ברוך הוא נפרע נפשות תחילה. הייסורים תמיד באים בשלבים. בהתחלה הוא מפסיד 10 שקלים. אחר כך הוא שיש לו איזו שריטה קטנה באוטו, שזה עולה איזה 2,000 שקל לתקן את זה אצל הפחחות, נכון? אחרי זה וגם יורד מערך הרכב. אחר כך יש לו עוד איזה אקסידנט יותר, הוא חוזר בתשובה, מתקן את המעשים, טוב, לא מתקן, מכות יותר קשות. אחר כך יש לו טיפול שיניים שעולה אלפים, אחר כך לא עוזר, מקבל דלקת באוזניים, לא עוזר, השם ישמור, אחרי זה עוד, 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 לא עוזר, בסוף נפשות. אבל זה בא להגיד אם רואה אדם שאיסורים ממשמשים ובאים עליו, כי הקדוש ברוך הוא מביא את זה בשלבים, במכות קטנות. אחרי זה, זה אומר לך ללמוד תורה. רבי שלמה אלעזר אלפנדרי, היה פה מירושלים עיר הקודש, נפטר פה והוא קבור בהר הזיתים. זכותו תעמוד לנו ולכל ישראל. נפטר ב-123. והיה רענן וצלול עד יומו האחרון. בלילה האחרונה לפטירתו, הוא הודיע להם שהוא עומד להיפטר, למדו את כל האדרה, 10 תלמידי חכמים אצלו בביתו, בעלות השחר עמד ואמר קדיש, סיים ומסר נשמתו לבורו. הוא, רבי שלמה אלעזר אלפנדרי, יום אחד בא אליו רבי חיים סיטהון, הוא היה, אחר כך הוא קבור בצפת היום. ובא, שם עוד מעט אתה מדבר, לא עכשיו. והוא רבי, רבי חיים סיטהון, פורים עוד שבועיים, שם רבי חיים סיטהון היה בעל ארץ חיים, הוא היה רב במצרים, ועלה פה לארץ ישראל, היה גאון גדול. חיבר את ספרו על שולחן ערוך יורה דעה ואור החיים. והיה בקיא בהם ישר והפוך. הוא נכנס אליו במוצאי שבת אחרי הבדלה. עשה הבדלה הרבה חיים אלפנדרי, והתחיל לדבר איתו דברי תורה. נמשכה השיחה עד עלות השחר, פתאום ראו זמן שחרית. לא הספיקו לאכול אפילו סעודה רביעית. לא הספיקו לטעום ולשתות כלום, כל הלילה. באופן רצוף, היו מדברים בדברי תורה ומפלפלים זה עם זה. תראה, אומר, תבין, מה זה? זה לימוד תורה. לכן, על מה עבדה הארץ? על עוזבם התורתי. הם הרגישו, ידעו, שתורה זה נשמה שלו. זה לא דבר של מה בכך. הוא אומר הרב פלא העץ, רבי אליעזר פאפו, זכותו תגן עלינו. אומר הרב פלא העץ, אומר תדע, מה אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורה ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. זה מובא באבות פרק וב, זה ברייתא. שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, ולא עוד אלא שיושב בתל, הרי זה נקרא מושב לצים. אומר דע, שזה יותר חמור מעבודה זרה, מגילוי עריות ומשפיכות דמים. הרבה יותר חמור. כי הגמרא אומרת, בפירוש, בירושלמי, מסכת עבודה זרה. שאפילו שהיה להם באותו דור של חורבן הבית, דיברנו כעת על בית ראשון, היה להם שם עבודה זרה, אתה קורא את הנביא ישעיה כמה צועק, והנביא ירמיה, והיה להם שם שפיכות דמים, יש בראוי התלו, והיו כל אח, כל רע, רחיל יהלוך, כל אח עקב יעקב, כל רע רחיל יהלוך, וכל מה שהיה שם. והיה גם, השם ישמור גילוי עריות, הוא אומר, ואיש, וזה, ילכו אל הנערה, למען כך וכך, השם הצילנו. וכל זה, ולא בגלל זה נחרב את המקדש. לא. כשעזבו את התורה, נחרב את המקדש, וכאן הגמרא אומרת, שחמור ביטול תורה יותר משלוש עבירות הכי חמורות שיהרג ואני אעבור. אז מביא הרב פלא העץ, אומר בתדע, שכל הצרות שיש בעולם, זה בגלל ביטול תורה. אלא מה, לפעמים הקדוש ברוך הוא שופך חמתו על הגויים. הנה, תראה בבריטניה, גם עכשיו, יש שם שיטפונות, לא מפסיק הגשם, טח, טח, ואנשים מתים. וכן זה הדרך, ביפן, בכל מדינות העולם, באוקראינה, תראה מה קורה שם, שפיכות דמים. זה קשור לנו, בטח זה קשור לנו. שלנו יש תורה, אז העולם שקט, העולם רגוע, מזג האוויר טוב, יש גשמים ביתם, ויש גשמי טובה, ברכה ונדבה, ויש בריאות. הנה כעת באה שפעת בי, הם כבר לא מכירים אותה. למה? כל השפעת שהיה להם עד היום, זה שפעת A. אז יש להם חיסון נגד זה. שבא שפעת B, והם לא יודעים מה לעשות, מגפה. מה זה הצרות האלה באות בצרורות? בגלל ביטול תורה. בגלל זה. שנחלשים בלימוד תורה, אז מי זה? ואז זה אמר לו, תרפני עד בון עירוקי. הנה, נסע ראש הממשלה היום לשם, ועכשיו מקבל אותו קרח. עכשיו לא יורד צלק שם, יורד קרח. מה זה יעזור לך? למה מי ימלא את מקומו? אתה? מה אתה? זה עזוב אותך. תפלל שנהיה טובים ויבוא המשיח. מה אתה מחפש לי כל מיני זהו? אתה לא רואה? כל פעם עולה מישהו אחר. אז אומר לו, תרפני עד בולעי רוקי. ולכן צריך מסירות נפש, אומר הפלא יועץ. שאשתך בהיריון, הוא אומר, אתה חייב להתפלל יום יום על הילד שיהיה צדיק. לא כל הזמן, מה קרה באולטרסאונד, מה קרה בסקירת מערכות, מה קרה ב-DDD. אלא להתפלל עליו שכל הזמן יהיה צדיק, שיגדל אחרי זה נולד, תברך אותו, תתפלל עליו יום יום. אומר, ואחרי זה צריך מסירות נפש בחינוך, אל תסמוך רק על התפילה שאתה מתפלל. זה נקרא לגדל אנשים שהם עובדים את השם, אחרת לא עשינו שום דבר. וזה פסוק מפורש בנביא, בפשע יעקב כל זאת. שואלת הגמרא, מה זה פשע יעקב כל זאת? איזה פשע מי יעקב? יעקב הנה היה צדיק, סתם יושב אוהלים. אנחנו נקראים יעקב, על שמו. אז יש מדרגה שנקראים ישראל, כאשר עוסקים בתורה ונמצאים בראש, אז ישראל לירוס. אבל כאשר מתדרדרים ויורדים לעקב, נהיה יוד עקב. אז זה פשע יעקב כל זאת. מה זה כל זאת? אומרת הגמרא, כל הצרות וכל הסכנות וכל האסונות שיש בעולם, הכל בגלל שאנחנו מבטלים תורה. וכל עיכוב הגאולה שעדיין משיח לא בא, הכל בגלל עוון ביטול תורה. למה? כל זאת, אומר תנא דבליהו, שנאמר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. כשאין זאת, אז חס ושלום, יכול להיות הכל. זה פחד, פחד גדול. לכן צריך להתחזק הרבה מאוד בלימוד תורה. אומר אדם לעמל יולד, אומר תנא דבי אליהו, מי שעוסק בתורה. הדיבור שלו קדוש. הדיבור נהיה קדוש. מה שהוא יגיד, אנשים הוא שומע. מה שהוא מתפלל, יתקיים. מה שהוא מברך, יהיה. כי הוא לומד תורה בפה. הפה שלו קדוש. הרב אומר, לא רק הפה, גם האיברים שלו הופכים להיות קדושים. זה מי שלומד תורה, תראה מה זה מעלה, מי שלומד תורה. אחר כך לא רק זה, מעשיו נהיים קדושים. מה זה מעשיו? לא רק המעשים הפיזיים. הוא הולך למכולת, קונה לחם, נגע בלחם, נהיה קדוש. יש לו כוס מים ביד, שתה אותו, נהיה קדוש. לכן אז זה הדרך, כי הוא עוסק בתורה. בתורה זה חלק של הקדוש ברוך הוא. תראה מה אומר המהר"ל, חס ושלום, שלא יבוא ולא יהיה. אם נפטר אדם שלמד תורה, מי שמוריד עליו דמעות, הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא אוספם, גמרא מסכת שבת. סופרם ומניחם בבית גנזיו, שנאמר, נודי, ספרת, אתה אשימה דמעתי בנודיך, לא בספרתך. אז יש על זה הרבה פירושים, למה צריך לספור, מה סופר. אומר המהר"ל, אתה שומע אותי? מה אומר המהר"ל? הוא אומר שמי שלומד תורה זה שייך לקדוש ברוך הוא, זה לא איש מהשורה. הלומד תורה זה שייך לחלק של השם יתברך. עכשיו כשהוא נפטר, לא עליכם, חוץ מכם, אתה מוריד עליו דמעות שלא נצטרך להוריד. כל דמעה, אומר הקדוש ברוך הוא, זה קודש, זה שלי, זה לא דמעות רגילות. יש דמעות שאדם מוריד על כל מיני צרות שיש לאנשים, או על אנשים נפטרים שהם אנשים פשוטים, רגילים, מן השורה. בסדר. זה דמעות של חמלה, גם אלה לא הולכות רקם. אבל של מי שלומד תורה, זה קודש. עכשיו, יש זוהר עוד יותר מפחיד. הזוהר אומר שהלומד תורה הוא דומה ללוחות הברית. והוא דומה לארון הברית. וגם, ומי שעוזר לו, זאת אומרת, אשתו, או השמה שלו, או זה שמסיע אותו ברכב, או זה שמגיש לו איזה משהו, נקרא כמו כלי המשכן, שגם הוא נהיה קודש, ומי שפוגע בזה שעוזר לזה שלומד תורה, אז הוא נוקם בו. אתה אומר רבי שמעון, תראה מה, עד איפה אנחנו נמצאים. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים, לימוד תורה זה לא דבר שמה בכך, זה אש. זה הדבר שמקיים את העולם. ועל זה העולם עומד. וזה, ומי שלומד תורה הוא קודש. עכשיו, הזוהר מחדש שלא רק הוא קודש, אלא סובבים אותו, המגנים עליו, העוזרים לו, או זה שתומך בו, יקרא כלי הקודש, והוא דומה לכלי המשכן. אומר, כמו שכלי המשכן, אנחנו למדנו כעת בפרשיות האלה, כמה הם קדושים, והזר הקרב יומת, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו, ועוד וכמה כיסויים היה למשכן, 5 כיסויים היה עליו. וכל זה, כמה הזהרות, ושלא ימעול בכלים של המשכן, וכולם הם כלים שמכשירים, אומר הזוהר, מה? הם מכשירים את העבודה של המשכן. אבל לא שהם עצמם הם גוף של אדם, או בשר ודם, או אפילו לא בעל חי, זה דומם, אבל אסור למעול בהם. אומר, כך מי שאפילו משרת את מי שלומד תורה. אז תבין איפה אנחנו נמצאים. באיזה גלות, סתם רבי שמעון כתב, שבדור האחרון נרד לשער החמישים, 50 שערי תומה. בגלות מצרים היינו רק ב-49. ומיד בלילה, איך כתוב? הוא גלה מיד. נכון? ככה אומרים בהגדה של פסח. למה? בדיוק חצות לילה, עמדו לרדת הקו האדום, זה לא קו אדום של הכנרת שהם כל פעם מורידים אותו איך שהם רוצים, זה היה קו אדום של 49 שערי תומה, עוד דקה היו יורדים לשער ה-50, מיד שלח הקדוש ברוך הוא משה רבנו והוציא אותם, למה? משה רבנו זכה רק 49, גמרא מפורשת, 50, שערי בינה, נגמור למשה, חסר אחת שנאמר, ותחסרהו מעט מאלוהים. אבל משיח צדקנו שיבוא בקרוב, הוא יזכה לשער ה-50. בזוהר כתוב שזה עצמו משה רבנו בעצמו, הוא יהיה המשיח. הוא יבוא שנאמר, מוליך למין משה, זה רוע תפארתו. עד כי יבוא שילו, אומר הזוהר, שילו גמטריה משה. זה אותו אחד. ואז הוא ייכנס לשער החמישים, והוא יבוא, יוציא אותנו מחמישים שערי טומאה. וזה מה שקורה היום. איפה שמענו דבר כזה? איפה שמענו? רבנים, קוראים לעצמם רבנים, מוחים, שביזו את המדינה, הם מבזים את התורה, מבזים את, לא מזכירים את הקדוש ברוך הוא, מבזים את תלמידי חכמים כל היום וכל הלילה, ואין פוצה פה ומצפצף. ופתאום נהיה איזה קודש, קדוש. זה קדושים, הפוליטיקאים שלהם הם קדושים. אתה יודע מה הם עושים? כמה עורמות, כמה רמאויות, כמה תחבולות. שמרחם. שלא ניפול בידם. אז אומר, התורה הקדושה ודיבורה קדוש ואיבריו קדושים. ומה ההבדל? תשמע מה אומר הזוהר. אומר, כל מצווה שאדם עושה, אז אותו עבר נהיה קדוש. נגיד, אני מניח תפילין. אז הזרוע שלי, שעליה שמתי את התפילין, הוא קדוש עכשיו, כי הוא יש עליו תפילין. ואחר כך על הראש. ורבנו הרי אומר, שעד 3 שעות אחרי זה, עדיין האור של התפילין נמצא. אחרי 3 שעות, מסתלק. אז אדם נתן צדקה ביד, היד שלו בשעת המצווה, יש בה קדושה. אדם מחזיק סידור ביד, יש קדושה בסידור שלו. יש למשל בספר חסידים, שם מובס מעשה איום ונורא. בידי חסיד מביא. הוא היה אבי והיה רבי שמואל החסיד, והיו שם קבוצה של אנשים, זה לא בשר ודם, זה מלאכים יותר ממלאכים. מלאכים היו מפחדים מהם. אתה רואה מי למדו אצלם אחר כך, הרוקח, והאור זרוע, ואחר כך בעלי התוספות ועוד, זה היה דור שלפני 900 שנה. אחרי זה, הבאים אחריהם, זה איזה ענקים שבענקים. אז מהם, מהתלמידי תלמידים, תבין מי היו הרבנים שלהם. הוא כותב ספר חסידים, שפעם אחת היו התלמידים שלו, הוא אמר להם לא ללכת מאיזה מקום, כי שם יש דובים ועריות. היו צריכים לנסוע לאיזה עיר, אז לקצר את הדרך, היה צריך דרך המדבר. אז הם אמרו לו, אנחנו לא מפחדים. למה? יודעים שם המפורש. אז הלכו, ויצאו העריות והדובים עליהם, הם אמרו את שם המפורש, והעריות והדובים ברחו מהם. לא שלהם כלום. חזרו, אמר להם, עשיתם עוון שהשתמשתם בשם המפורש. אז מה יעשו עכשיו? אז חזרו בחזרה. עברו משם, אמרו נתחפר על זה, חזרו בחזרה, באו העריות והדובים, והם לא הזכירו שם המפורש, אכלו אותם. והשאירו מהם את ראשם בכפות ידיהם. ציווה רבי יהודה יחסית אחר כך ללכת להביא את השאריות של הגביעות של הצדיקים האלה, והספיד אותם. ואמר, תדעו, למה העריות אכלו אותם, אבל את הידיים ואת הפנים לא? אומר, בגלל שבידיים היו מחזיקים ספרי קודש. אז לא היה רשות לעריות לאכול להם את הידיים. והפנים, כמו שכל הזמן הפנים שלהם היו רואים ספרי תורה, ספרי קודש, ולומדים, אז כל הפנים היו מאירות. ומוראיכם וחיתיכם יהיה על כוח חיית הארץ. זה מה זה כוח של תורה. זה הכוח של התורה. אז כאן היה איזה עניין של כפרת, אז דנו בזה הפוסקים אחר כך. האם זה היה, זה נכון לפי ההלכה לחזור ולהכניס את עצמם לסכנה, או לא נכון, אבל אני אומר לך את המעשה כמו שהוא היה, זה אנשים קדושים, זה לא, אי אפשר לדבר פה, אני קטן בשביל לבוא ולשפוט פה דברים כאלה. אבל בכל אופן ראינו מפה שהם נעשים קדושים ממש, הגוף שלהם נהיה קדוש. עכשיו הוא ממשיך ואומר, המצווה, אם אדם עושה, אז רק אותו עבר, ורק בשעה שהוא עוסק במצווה, אז הוא נקרא קדוש. אחר כך הוא הולך הביתה, אוכל, שותה, חוץ מכותכם הולך לשירותים, הוא לא נקרא קדוש אז. הוא איש רגיל מן השורה. אומר, אבל זה שלומד תורה ועוסק בתורה, 24 שעות ביממה הוא קדוש, 365 יום בשנה הוא קדוש. גם כשהוא ישן, גם כשהוא אוכל, בכל רגע ורגע הוא נקרא קדוש. אז זה ההבדל בין מי שלומד תורה למי שמקיים מצוות. הגמרא במסכת ברכות אומרת, בואו ראה שלא כדורות הראשונים, דורות האחרונים. דורות הראשונים, תאר לך זה בזמן התלמוד, דורות הראשונים עשו תורתם קבע ומלאכתם ארעי, זאת אומרת, מה היה המקצוע שלהם ללמוד תורה? אבל כולם היו בעלי מלאכה, בסדר. אבל כמה שעות ביממה, תראה רבנו הארי עצמו, עליו השלום, הוא היה מסתחר בתבועה, ומתי? יומיים בשבוע, ובאיזה ימים? רק שלישי ורביעי, שהם הכי פחותים, תכף נסביר גם למה. ומתי? אחר הצהריים. כי השעות שלפני הצהריים הן קדושות. עכשיו, מה יש בשלישי ורביעי דווקא? אז הוא אומר פשוט, יום ראשון עדיין יש לי נשמה יתרה של שבת. אני בנסיגה משבת, אז יש, זה עדיין מדרגה הכי קרוב לשבת. זה יום קדוש. יום שני יש לי מדרגת רוח. אני יורד מדרגה אחת, אבל עדיין אני נמצא באמצע. אבל יום שלישי יורד למדרגת נפש. אז עדיין את לפני הצהריים תשמור ללימוד תורה, או לשומר את זה ללימוד תורה. אחר הצהריים היה מתעסק במסחר. אחר כך רביעי מתחיל להיכנס הנפש רוח הנשמה של שבת הבא. איפה? תאר לך, האדם אומר, ככה בנוערי כותב בשאר הכוונות. אתה אומר מחר בבוקר, היום יום שני בשבת קודש, אז הרוח של שבת שעברה נשארת עליך. היום יום שלישי בשבת קודש, גם כן. אחר כך שלישי בערב מסתלקת. תבוא שמליל רביעי, תבוא של שבת הבאה. זה כמו שלושת קני המנורה. המנורה האמצעית, שלוש מכאן, רביעי, חמישי, שישי, שלוש מכאן, ראשון, שני, שלישי. אז אתה אומר, ביום רביעי, היום יום רביעי בשבת קודש, מתחיל נכנס אליך הנפש. יום יום חמישי בשבת קודש, נכנס הרוח. היום יום השישי בשבת קודש, נכנס את הנשמה. אחר כך בשבת זה כבר עולם אחר, איפה מי יכול לדמות שבת, מי יכול כרחוק מזרח ממערב. אז הוא אומר, רגע, אני באמצע, מה קורה איתך היום? אז הוא אומר, אז תראה מה זה, היה רבנו הארי בשלישי ורביעי, רק אחר הצהריים היה אז עושה את המלאכות שלו, ושאר השעות של השבוע קודש. והיה מתפרנס יופי. אתה יודע שהיום באוניברסיטה היה עליו השלום, אחד חבל עליו, פרופסור מאיר בניהו, פרופסור, אבל הוא היה תמיד חכם, היה בנו של הראשון לציון הרב יצחק ניסים. היה גאון גדול. חבל שהתעסק גם בזה. אז הוא פעם הראה לי, הוא מצא באוניברסיטה העברית, שומע יתרו? את הפנקס כתב ידו של רבנו הארי. שהוא כותב שם את כל ההכנסות וההוצאות, מה הוא היה קונה, מי שילם לו, מי לא שילם לו, כמה, מה ומי. הכל. והוא חותם את שמו, יצחק לוריה. אתה רואה איזה משהו פלא פלאים, אותנטי, אמיתי, אתה רואה איך הם היו מתפרנסים. מרן רבי יוסף קארו גם כן, היה מסתחר בצבעים ועוד כל מיני דברים כאלה ודומיהם, והיה לו שליחים, אפילו עושים לחוץ לארץ, היו מוכרים וקונים סחורות, ומזה היה מתפרנס, אבל כדי פרנסתו. אבל רוב הזמן השבוע עסקו בתורה. הנה, היה לנו רבי יהודה רוזניס. כל חכמי ספרד היו ככה. רבי יהודה רוזניס, בעל משנה למלך, הוא הכי נאמן ביתו של הרמב״ם. משהו פלא. היום יצא לי לעיין ברבי העומר באיזו שאלה, אז הוא כותב אחרי זה, אני אפנה כעת לנאמן ביתו של הרמב״ם, הוא המשנה למלך. הוא כתב משנה למלך על הרמב״ם. למה הוא קרא לעצמו משנה למלך? לפירוש, קורא מלך זה הרמב״ם, ואני כאילו המשנה שלו, אבל לא, לא, הוא רצה לרמוז עוד דבר. הוא היה בטורקיה. והיה מקורב מאוד למלך הטורקי. כי הוא היה איש חכם ונבון, איזה מוח אתה קורא את הקושיות והביאורים שלו במשנה למלך, זה מדהים, מדהים. אז מה היה הסיפור איתו? פה בירושלים, עוד הרבה לפני הרב חידה, זה לפני קרוב ל-350-400 שנה, היה רבי משה הגיז. רבי משה הגיז היה נחשב גדול הרבנים בירושלים. בקי בכל החוכמות. בקי בכל, איפה שתשאל אותו יודע, הכל על פה. התורה מונחת כמו בקופסה בתוך הראש שלו. שלחו אותו, אמרו לו, תשמע, המצב קשה, בצורת וזה, ויש עניים וזה, לך תגבה כסף בשביל העניים של ירושלים. אה, בסדר. נסע רבי משה הגיז, שם נפשו בכפו, יצא מנמל עכו באונייה, נסע לאיסטנבול. איסטנבול זו קושטה של היום. איסטנבול. נסע לשם, עיר ואם בישראל, שם היה קהילה יהודית של 200,000 יהודים. תלמידי חכמים, לא. זה אנשים יודעי ספר. עכשיו למה שלחו אותו? למה הם שלא יתקילו אותו באיזה שאלה? פתאום איזו שאלה בהלכות מזוזה. פה שאלה בדיני העריות, פה שאלה בדיני גט, פה שאלה בדיני עגונה. שיוכל לפרוק להם את כל הסוגיות הוא יודע. יכול לענות בצורה שוטפת. הוא היה גאון גדול. אז עשו לו קבלת פנים עצומה, בשבת קודש 2,500 איש באו לשמוע אותו. וקולו היה מצלצל כפעמון. וכן איזו סוגיה חמורה מאוד בעניין, בדברי הרמב״ם, ודרש למעלה משעתיים בשבת. באמצע הדרשה נכנס יהודי ועם מדים של צבא. מדים של צבא, לא תחפושת. אמיתי. כובע מצחייה עם סמל של אותו חיל ופה דרגות על זה, על הכתפיים. היה בגיל 30. אתה רצאים גיל 30. ומדים היו לבנים. שזה החיל ששייך למלך. נכנס, חיפש איזה מקום פנוי, התיישב. שומע את רבי משה הגיז, שאה, מה סליחה, אני יכול לשאול שאלה? אמר לו, בבקשה. שלום התקיף אותו באיזה שאלה ברמב״ם. ענה לו. טוב. פשירו הלאה, עבר לשלב הבא, יש לו בדרשה שלו שלבים. עבר השלב הבא, התקיף אותו בשאלה, ענה. עבר שלב ג', התקיף אותו בשאלה, ענה לו. והוא אמר, זה הקצין, אומר די, אני לא יכול, יותר משלוש שאלות אסור לשאול. שתק, אבל השאר אני רוצה אחר כך. אחרי הדרשה בשבת, הוא התעכב איתו עוד חצי שעה, פלפלו ביניהם. סוף שלנו, מי זה? זה רבי יהודה רוזניס. הוא היה ממונה על כל המשק של הצבא הטורקי. היה צריך לדאוג לבגדים של הצבא, חיילים, מזון, איך זה נקרא היום? אספקה? הל, מה? לא יודע. לוגיסטיקה, אספקה, נו. לא משנה, נו. בקיצור, היה חייל על הכל, וגם כולל נשק. אספקת הנשק. הרבות, רמחים, חליפות מגן, כל מה שצריך. מדהים, הכל, הכל אשר לכל. והיה יושב כל יום שעתיים בביתו של המלך בארמון, והמלך מתייעץ איתו כל ענייני הממלכה. ולא הייתה שאלה, ולא הייתה בעיה, שלא היה בקי בה, ומוצא לה פתרון. יועץ משהו פלא. זה רבי יהודה רוזניס. והוא התלמיד שלו, אתם יודעים מי זה התלמיד שלו, רבי יעקב קולי בעל מעם לועז. הוא שאחר כך ערך את הספרים שלו והדפיס אותם. עכשיו רבי יהודה רוזניס דאג מכך שכל יום שעתיים הוא מבזבז בביתו של המלך. אף על פי שזה פרנסתו. כי המלך נתן לו רישיון, הוא קנה בכך וכך, ומה שהיה מרוויח, הכל זה היה נכנס לכיסו. כמו שמוכסים וכל מיני, כל דבר בקבלנות הולך. נותן שירות למדינה. בקיצור, אז הוא דאג מזה, מה עשה? שכר שלושה תלמידי חכמים, שהוא בחר אותם הכי הכי טובים שיש בעיר, וציווה עליהם לשבת בביתו. לא אצלם בישיבה, לא בישיבה. אצלו בבית שיגן עליו על לימוד תורה, השעתיים שכל יום הוא מתבטל, תשימו לב מה קורה. והם היו יושבים בביתו כל יום, ולומדים את כל השס על הטול, ואת הרמב״ם, וטור, ובית יוסף, וכל מה שיש מסביב, ושוטים של הגאונים, שוט הרדבז, איפה מה שיש רשות הרמב״ם, ועוד ועוד ועוד. והיו מנהלים, עכשיו היה מותר להם ביום שישי, בצהריים, ללכת הביתה. מוצאי שבת, אחרי ההבדלה, היו באים אליו, יושבים עד שבוע הבא. עכשיו, והוא מה היה עושה? תשמע מה בתמורה? היה מחלקל אותם בכל ההוצאות, לא מזכורת, אלא כל מה שהם צריכים בבית. היה לו משרתים שהולכים לבית, מביאים להם כל המזון שצריך, כל הביגוד וכל הציוד שנחוץ לבית. ואם צריך צביעה וכלים והכל ולצורך הילדים ומורה עזר לילד, הכל הוא דאג להם בכל, פלוס נתן להם גם כסף. והכל למה? בגלל ששעתיים כל יום היה יושב עם המלך. לכן כתב את חיבורו, משנה למלך על הרמב״ם. אין כמוהו. ופה תראה מה זה, כמה התורה היא יקרה. מה, אם לא תורה, מה אמר רבנו סעדיה גאון? אין ישראל אומה אלא בתורתה. ויותר יש שמרה, יש גרסה כזאת ויש גרסה כזאת. שמרה התורה על ישראל, ישראל שמרו על התורה. זו התורה, אנחנו מושבעים מהר סיני. נשבענו, מה זה חג השבועות? שתי שבועות. אחד נשבע לנו הקדוש ברוך הוא שהוא לא ימיר אותנו באומה אחרת. תראו, הנה, אנחנו, זה אמרתי לכם פעם, היה אחד מדען גדול בריטי מפורסם לפני 250 שנה, קנט. היה פעם אספה של כל המדענים באירופה. התאספו. לדון בכל מיני עניינים, בעיות השעה ופיתוח של כל מיני מדע. אז עלתה שאלה פילוסופית, האם אלוהים ברא את העולם וצריך הוכחה חס ושלום על קיומו של האל. וכל אחד קשקש משהו. עלה קנט ואמר להם, תקשיבו, אני יש לי הוכחה ניצחת שיש השם בעולם. זה שעם ישראל העם הכי עתיק מזמן אברהם אבינו, כולנו מודים בזה, הם מאמינים בתנך. אנחנו מאמינים בו, וזה שהעם הזה נשאר עד היום, ולא היה עם שכל כך רצו להכחיד אותו, כל כך רצו להילחם בו ונלחמו בו. לא הייתה מדינה בעולם שלא נלחמה בנו. הרי מה היה, מה קוראים החשברוש, אה? מה היה שם, כל הסיפור בשנת שלוש למולכו, עשה משתה. הוא היה פרס, היו נלחמים עם יוון. יוון עם אלכסנדר מוקדון וכל הגווארדיה שהייתה להם שם. חכמי אתונה וכל העניינים שם. אז היוונים באו וכבשו כאן את המזרח התיכון. הרי הם ישבו פה, בבית שני אחר כך. אבל לפני כן עוד הם היו כובשים, אז כבשו, הגיעו לפרס. פרס הייתה ממלכה לא פחות קטנה ממנה, התמודדה איתה. ועובדה שפרס גם שלטה פה בזמן בניין בית שני, כורש מלך פרס, הוא ששלח. אז מה היה אז? בדיוק בתקופת הדמדומים בין בית ראשון לבית שני, הייתה מלחמה שנים, אכזרית מאוד, בין היוונים לפרסים. תוך כדי כך, חשברוש עלה לשלטון. הוא גם היה איזה משהו, כלאיים, אתה תקרא במדרשים, זה משהו מדהים, מאיפה הוא נולד. היה איזה ראש כנופיה שנלחם, והמלך של פרס, דריווש, אז התחתנו ביחד בסוף. הוא לא יכל להכניע אותו, נתן לו את ביתו, מהבת הזאת נולד החשברוש. אז הוא נולד משני אכזרים, סבא מפה וסבא מפה, והוא ניצח את המלחמה עם יוון. אחרי שגמר את המלחמה עם יוון, בשנת שלוש למלכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות, 50 ומעט יום. תראה מה זה, פרסי לעשות 150 יום אוכל מלא מופת, זה משהו נדיר בהיסטוריה. ואחרי זה עוד משתי שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך. אז הנה יש לנו גם פורים, ברוך השם. אז אחרי זה, ותראה מה שקרה. נו, אז מה היה עם החסברוס הרשע הזה? אז למה הבאתי את זה? על מה דיברנו? אז היוונים רצו להרוג אותנו, הרומאים רצו להרוג אותנו, הפרסים רצו ורוצים להרוג אותנו, ולא הצליחו. ועד היום אנחנו חיים. אמר להם, זה הראיה החותכת. אתם רוצים ראיה? הנה ראיה. אמר להם, לכן, תדעו לכם שזה קיום העולם. למה? בזכות זה שאנחנו לומדים תורה. התורה, אז מה היה בחג השבועות בהר סיני? שתי שבועות היו. שבועה אחת הוא נשבע לנו שלא ימיר אותנו ביומה אחרת. שבועה שנייה נשבענו לו שלא נמיר אותו באלוהים אחר ולא נעזוב את התורה. לכן זה סכנה גדולה. סכנה גדולה אם חס ושלום עוזבים את התורה, חלילה וחס. החבות יאיר כותב שמי שמבטל תורה זה יותר קשה מכפירה. כי הקדוש ברוך הוא אומר למה, הגמרא אומרת. זאת אומרת, הוא אמר, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. זאת אומרת, הוא אומר, גם אם אותי הם יעזבו ויכפרו בי, אני עדיין יכול לסבול, אבל את התורה אל תעזבו. אותי עזבו ותורתי שמרו. אור שבא מחזירם למוטב. למה? הוא ילמד תורה, ימשיך, ילמד, 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 בסוף יתעורר. אז זה עשו תורתם קבע ומלאכתם ארעי. אבל דורות האחרונים עשו מלאכתם קבע בתורתם ארעי, אז לא זה ולא זה לא עלתה בידם. לכן צריך להיות בתוך התורה, עם התורה ביחד, חזק, עד הסוף. אומר מי שזוכה התורה מכריזה עליו בעולם הבא ומצילתו. כך אומר תנת ואליהו, מי שלומד תורה ולא עוזב אותה, אז ידע שיש לו סניגור גדול גדול בשמיים. התורה בעצמה היא תצא לקראתו והיא תכריז עליו והיא תציל אותו, ככה היא תציל אותו. אומר הרב חידה, שיהיה בעוד משהו משמו, ששמת, שמסיים את הלימוד, רבי נחמיה בן הקנה אומר, מודה לפניך, ששמת חלקי מיושבת המדרש, לא שמת חלקי מיושבי קרנות. שם אמר להם, מה הפירוש? יושבי בית המדרש ולא יושבי קרנות. אומר קרנות, אין הכוונה שהם לגמרי לא לומדים. הם לומדים, אבל אוכלים את הקרן בעולם הזה. אז הם מסכנים, אחר כך שמגיעים לשם, לא נשאר להם זכות. אומר, אבל שמת חלקי מיושבי בית המדרש. מי שיושב בבית המדרש, אומר הגאון חידה, אז הוא בעולם הזה אוכל פירותיהם בעולם הזה. והקרן קיימת לו לעולם הבא. אבל אם הוא עזב את בית המדרש, אז חס ושלום, חס ושלום, הוא אוכל רק פירו, אז הוא אוכל את הקרן. ברוך הבא הרב. אז נתפלל לקדוש ברוך הוא שיהי רצון שירחם עלינו. וירחם על בני התורה. והתורה לא תיטוש את עם ישראל, ואנחנו לא ניטוש אותה. לעולם ועד, לנצח נצחים. ויחד עם רבי אריה נזכה החודש, חודש אדר שני, לקבל פני משיח, ולשמוח בבית המקדש, בעגלה ובזמן קריב.
אמן, כן ירצה.